אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, כחול משפר את תפקוד הלב. כן, כן, מדעני מכון ויצמן גילו שמולקולה משמשת כחומר צבע כחול. במעבדות משפרת את תפקוד הלב, בעכברים שעברו התקף לב. המולקולה הזו גם מסייעת בתיקון רקמות הלב הפגומות, אז האם כחול זה הצינטור החדש או כל התחכמות אחרת שמחברת בין הצבע הזה לבין שיפור מצב פיזי? מיד נרחיב בעניין. אז שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור מיכאל זקים, חוקר כלכלה ותרבות של ארצות הברית, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, כי היום בדיוק, לפני 246 שנה, נערכה מסיבה ששינתה את העולם, מסיבת התה של בוסטון. מיד נבין איזה תה, מה תה ואיך המסיבה הזו בעצם חוללה את הכרזת העצמאות של ארצות הברית. ונעסוק בעוד עניינים. ועידת האקלים במדריד הסתיימה אתמול ללא מהלכים אופרטיביים או החלטה אופרטיבית משמעותית. ההחלטה שכן התקבלה בוועידה היא ש114 מדינות מתוך ה200 שחתומות על הסכם פריז יגבשו יעדים ארוכי טווח להפחתת גזי החממה בתחומן, אבל יעדים של ממש לא נקבעו, וגם לא נקבעו מנגנונים שיתמרצו את המדינות או יפעילו עליהן לחץ כלכלי במקרים מסוימים. וגם נושמים לרווחה, טכנולוגיה חדשה לטיפול בילדים שסובלים ממחלות במערכת הנשימה, פותחה על ידי אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם המרכז הרפואי סורוקה וחוקרים מהמרכז הרפואי לילדים בסינסינטי, ומאוניברסיטת סינסינטי, וגם נמלי אש, איך נמלי האש שורדות הצפות, הן בונות רפסודות עצומות מעצמן. מיד נבין איך לנסות את זה. וגם מחקר מסקרן חדש קובע שמוחם של מתופפים שונה במבנה ובתפקוד ממוחם של אנשים שלא מתופפים. כך עולה ממחקר גרמני חדש. העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אבי שמיים, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אמריקה. הנה די-ג'יי מקלר ינגן לנו משהו שקשור לאמריקה. יופי של טיימינג. הכל טיימינג. מסיבת התה, אנחנו שמענו את המושג הזה, אבל מה?
מושג, גם אירוע, אירוע מכונן, כפי שהזכרת מקודם.
זהו, אבל איך...
אבל אי אפשר להתחיל ב-1700, לנחות ישר תוך 1773.
למה צודק?
הרי היסטוריון, בעל נטייה מולדת. כנראה לחפש התחלות ולחזור אחורה בזמן ולהבין בכלל מהי אמריקה הזאת.
תשמע,
שהיה באמת... כל כך שווה להיאבק עליה ולהקים בה מדינה הוא... חדשה ולהתנתק גם מאימפריה העוצמתית.
איך עושים דבר כזה? איך מתנתקים מהאימפריה? אנשים בשר מבשרה של האימפריה הבריטית.
בהחלט.
אז המסיבה הזו היא נקודת ציון, אז מה? אז בוא תן לנו את הרקע לכל הדבר.
קודם כל אתה מגיע, נגיע גם לרקע, אבל אולי כמה דברי גם בבוא.
זה הרקע של הרקע.
הרקע של הרקע, בוסטון, אתה מגיע לבוסטון.
אוקיי.
חורף, דצמבר, אגב, קר. קר שם, זה תמיד ישים אותי, שהם עלו על הספינה הזאת, וביצעו את מה שביצעו בהפגנה הזאת.
ביקור, אוקיי.
פשוט ביליתי השנה בבוסטון לא מזמן, והיה לנו קר באמת במשך החורף הארוך הזה.
קר שם.
אבל אתה מגיע ב-1773 ומסתובב שם בחובות של העיר ושואל את העוברים ושווים, תגיד מי אתה? מה תזדהה בבקשה?
שאלה מצוינת.
והוא אומר, קודם כל הוא אומר, אני תושב בוסטון, אתה לוחץ עליו, הוא יחיב קצת את הרזולוציה, הוא יגיד, אני תושב מושבת מסצ'וסטס. אבל בכל זאת אתה לא מסתפק, אתה מחפש את הזהות הלאומית שלו, אז היא מובנת מעליה, אם אתה כבר מתעקש, הוא נתין של המלך, והוא נתין נאמן, ואנחנו רק 3 שנים לפני הכרזת העצמאות, אז צריכים להבין איך המשבר הזה הולך ומסלים, עד לכדי ההכרעה הגורלית הזאת של ההתנתקות.
עד גם 3 שנים לפני הכרזת העצמאות שם, אנשים הרגישו שהם נתינים של המלך לגמרי.
נתינים נאמנים ונאבקים בעצם על הנשמה של האימפריה. נגד כוחות הרשע המושחתים היושבים בלונדון ומכתיבים מדיניות שגויה במקרה הטוב, מרושעת במקרה.
אוקיי, אז תן לנו את... אז חבר לנו את הנקודות האלה. מה בין זה לבין ההכרזה?
אז בוא נבין מה זה, מה היא אמריקה הזאת. למה הם בכלל יושבים שם כל כך רחוק מאנגליה? מבסיס...
הכנת שאלות יותר טובות ממה שאני הכנתי, אז בוא תענה עליהן. מצוין. מה הם עשו שם?
מה הם עשו שם? בעצם הם ביקשו... הם מגיעים... בוא נתחיל באמת בהתחלה, כי דווקא בהיסטוריה של אמריקה יש התחלות. לא תמיד מזדמה להיסטוריון כזאת קלות לסמן גבולות הזמן ולסוטט ציר הזמן, אבל בסוף מאה ה-15 יש התפשטות מאוד דרמטית של הציוויליזציה הנוצרית האירופאית, ומה שבעצם קורה הם מעתיקים את מרכז הכובד של הנוצרות מים התיכון, כי הרי כל ציוויליזציה עד לפני בערך 200 שנה, וזה המשמעות של מהפכה התעשייתית, כן? כן. אבל במשך אלפי שנים, כל ציוויליזציה מתנהלת סביב ים, גוף מים, כי רק הים זה מאפשר העברה של אנשים, ושל רעיונות, ושל סחורות, ושל מידע. אז מעבירים בסוף מאה ה-15, תחילת מאה ה-16, את המרכז הזה מים התיכון לים האטלנטי. ומתחילים לבנות בעצם ציוויליזציה אירופאית חדשה, שהיא מסתובבת סביב לים האטלנטי. בעצם יש עוד יבשת כאן, לא רק אירופה ולא רק אמריקה, או בעצם 4 יבשות, נכון? יש צפון אמריקה, דרום אמריקה, כי הספרדים והפורטוגזים מובילים בכלל את המהלך הזה, ומגיעים לאזורים דרומיים יותר, כן. ויש יבשת אפריקה, שאין, בלי ההשתתפות, השתתפות אולי במרכאות כפולות. הכפייה והשיעבוד של מיליונים של אפריקאים לא היה טעם בעצם ליישב את אמריקה. אז כך אנחנו התחלנו. אז אנשים מתייחסים לאמריקה כהצלחה בלתי רגילה, בעיקר במישור העסקי, ואני חושב ש...
כן, משהו עובד שם בשיטה הזאת.
ואפשר לומר שאולי זה עובד, כי זה בגנים. כלומר, אמריקה מלכתחילה היא הזדמנות עסקית.
כן, וואו, אז הנה יש לנו כותרת, כן? זה מדובר בסטארט-אפ עסקי למעשה.
אכן, כן.
כן?
כן.
שמה היה, מה הטריק שלו?
הטריק הוא שבאמריקה אפשר היה לגדל גידולים שבאירופה בעצם לא מתאפשר. אז... משתלטים על שטחים נרחבים בקריבים ובברזיל, במקסיקו, אחר כך בחלק הדרומי של צפון אמריקה, ומתחילים לגדל שם גידולים, והדבר החשוב ביותר, הדבר המבוקש ביותר באירופה, בשווקים של אירופה, זה מה? הנה, אני שואל אותך. תן לחש.
אני יכול לחשוב על תירס, טבק.
יפה, יפה. כל נכון, אבל זה לא התשובה שאני מחפש, כי יש בכל זאת מוצר עוד יותר חשוב.
יותר חשוב?
שתית קפה הבוקר?
ודאי.
שיתקת אותו?
לא.
זהו, אני גם לא נוהג להפיק.
שוב הסוכר הלבן?
סוכר.
אוקיי.
סוכר. כי סוכר אי אפשר לגדל באירופה. סוכר היו מביאים מרחוק, 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 ולרוב, במאה ה-15, כשאתה יושב בלונדון, במה אתה ממתיק את הקפה או את
התשע? הם שם מכורים לסוכר.
בדבש.
כן?
כי לא היה סוכר. עכשיו הסוכר הופך למצרך מן המניין, שגרתי, חלק, וזה אחד מהמהפכות של החיבור הכלכלי, העסקי, התרבותי, החומרי הזה, למרחבים החדשים. אבל מי מגדל את הסוכר? מי בעצם מפיק במו ידיו את הסוכר?
שהעבדים או אנשים שמתעמרים בהם.
זה המשולש או השילוש.
זאת אומרת, הסוכר הלבן שאנחנו מכירים, זה היה איזשהו קטליזטור לכל התהליך הזה?
זה השילוש הלא קדוש. אז אמריקה במובן ההזדמנות, או הקפיטליזם נולד בחטא. הוא גם ממשיך לחיות בחטא, כפי שכולנו יודעים עד עצם היום הזה, אבל הקפיטליזם האמריקאי בהחלט מורכב משטח אמריקאי, טכנולוגיה והון אירופאי, ועבודה אפריקאית. זו עבודה של מיליונים, היסטוריונים היום מעריכים, שנשלחו או נגנבו או נמכרו כ-10 מיליון אפריקאים.
וואו.
במשך 400 שנה שמגיעים לארצות.
לכן עניין העבדות היה כל כך פתולוגי או טבוע באומה הזו?
קודם כל, יש כמה אומות, נכון? יש גם כמה דתות. עבדות הקתולית שונה מעבדות פרוטסטנטית.
במה היא שונה?
היא שונה גם ביחס לדחיפות בלנצר את העבדים, היחס לשאלה של גזע, כי הם מתחילים לגלות את הגזע עכשיו, לשונה בהיסטוריה האנושית, שהוא נתון הרבה יותר חשוב דווקא לפרוטסטנטים שמפתחים גם כל מיני רעיונות של שוויון וחופש, דברים שיבוא לידי מימוש בהכרזת העצמאות של ארצות הברית, בא בשעה שבארצות הברית יושבים מאות אלפי עבדים, אז איך בעצם אתה מצדיק או אפילו מסביר לעצמך את המשך השיעבוד שלהם במדינה שמכריזה על עצמה כשוויונית, רק הגזע יציל אותך מהפלונטר הזה, נכון? הבנת את הלוגיקה?
אז שוויון אבל רק ל...
רק למישהו שהוא ראוי ביולוגית, כלומר... כמולד, כזכויות טבעיות, כי השוויון והחירות היא זכות טבעית. אז מי שלא בעצם שייך מעצם טבעו, אז לא צריכים להעניק גם לו מעמד אזרחי.
תמיד מעורר אינוחות כשהזכויות ניתנות רק לסגמנט מסוים.
ולכן גם עצם היום הזה ויכוחים מאוד סוערים בקרב היסטוריונים של ארצות הברית לגבי המשמעות של העבדות וההשלכות על התרבות עד היום, כן. אבל רגע, עוד לא דיברנו בכלל על אנגליה.
טוב, אז אנחנו יודעים שאנשים שגרו שם, כפי שאמרת כמה שנים לפני, עדיין הגדירו את עצמם ככאלה שמחוברים לממלכה הבריטית. היה שם כנראה באמת איזשהו סטארט-אפ כלכלי, היה צריך לגדל סוכר לבן. חטפו עבדים.
אבל הזכרת את הטבק, וזה מאוד נכון, וזה מאוד חשוב. יש שני מוקדי התיישבות של יוצאי אנגליה. אגב, האנגלים מתחילים להתיישב יחסית מאוחר. כי הקולוניאליזם הבריטי בצפון אמריקה סיפור רק של תחילת מאה ה-17, ספרדים, הפורטוגזים כבר 100 שנה מארגנים את השטח בברזיל, הספרדים עוד יותר, בעיקר בהודו המערבית, מקסיקו, פירו. ואז הבריטים מגיעים למסצ'וסטס ומגיעים לווירג'יניה. ומה שחשוב לציין, כי זה חשוב עוד יותר, בעוד כמאה שנה, במאה ה-18, לקראת העצמאות, זה שאין דיבור ביניהם, בין שתי הקבוצות האלו, שתי המושבות האלו, זה שבבוסטון וזה שליד מפרץ הצ'סאפיק, לא רחוק מאיפה שוושינגטון די-סי היום. אין כל קשר ביניהם, הסיבות שהם בכלל נמצאים בעולם החדש הזה, שונות לחלוטין, ואין למעשה מחנה משותף. במסצ'וסטס מחפשים בעצם לגאול את העולם מהכנסייה האנגליקנית, כלומר מדובר בהתיישבות פיורטנית, זה לא יודע אם נכון להתייחס אליהם ככת, אבל זה קבוצה קנאית בתוך הפרוטסטנטיזם, המחאה נגד רומא, נחוש לטהר את השורות ולהאיץ את הגאולה. והם בעצם חוצים את האוקיינוס כדי לטהר את אנגליה שהיא עבודה ביניהם. אז אולי בעולם החדש הזה, הנקי והטהור, כי הם לא כל כך מתייחסים למישהו כבר נמצא שם, הם יכולים לתקן את העולם. בווירג'יניה לא אף אחד לא מתעניין בתיקונים, בווירג'יניה מגדלים טבק. ומגדלים בעצם רווחים.
אז אתה מדבר גם על עניין כלכלי וגם על עניין משיחי כזה. זאת אומרת, הייתה איזושהי אספירציה או איזושהי שאיפה משיחית לפתוח דף חדש באנושות, כמובן, בהתעלמות מהעובדה שהיו שם אנשים, כפי שאמרת.
מדויק. אני חושב בכלל לא מוגזם להתייחס לקבוצה הזאת שבמסצ'וסטס גם משיחית. והנה, תשים לב, מסיבת התה שלנו הוא בכלל המלחמה נגד אנגליה.
כן.
תפרוץ שם, בבוסטון. שם יורשים של הקבוצות המשיחיות האלו, וצריכים לשאול את עצמנו כמה בעצם הפרויקט הזה של העצמאות של ארצות הברית בסוף מאה ה-18 היה משיחי.
טוב, שאלה מצוינת, בוא נעצור כאן. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. כחול משפר את תפקוד הלב. כן, כן, הצבע. מדעני מכון ויצמן, או מדענים ממכון ויצמן, גילו שהמולקולה המשמשת כחומר צבע כחול במעבדות שם משפרת את תפקוד הלב בעכברים שעברו התקף לב ומסייעת בתיקון רקמות הלב הפגומות. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת המדעית Journal of Clinical Investigation Insight. אז האם כחול זה הצבע של 2020 בכל מה שקשור לשיקום הלב? אנחנו רוצים לומר שלום לראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע, פרופסור אלדד צחור. שלום לך.
בוקר טוב.
אז האם תוכל להסביר לנו מה הקשר בין חומר הצבע הזה לבין שיפור של הרקמה במקום?
כן, כן, בהחלט תוכל. שמח קודם כל לדבר איתכם. ככה, המחקר שלנו בגדול מתעסק בשאלה האם ניתן לעזור ללב שנחשב לאיבר שלא יודע בעצם לרפא את עצמו, לא יודע להשתקם אחרי נזק, להבדיל מאיברים אחרים שאנחנו כן יכולים נגיד לתקן אותם על ידי גדילה של התאים מחדש, למשל האור שלנו יודע להירפא אחרי שאנחנו נפצעים באור, יש פצע, יש צלקת קטנה, ואחר כך לאט לאט הפצע נעלם. בעצם במקרה של התקף לב למשל, זה בעצם כמו פצע גדול ללב. הלב עובר נזק מאוד מאוד גדול, ואנחנו יכולים לאבד משהו כמו 20% מתאי השריר שמתכווצים בו. ואז השאלה, מה קורה אם אנחנו לא יכולים לחדש את שרירי הלב? הלב לא מצליח לייצר עוד תאי לב. זה הנקודת מבט ההתחלתית לכל הפרויקט של המחקר שלנו.
דווקא אגב, איבר כל כך קריטי לא יכול לשקם את עצמו? מי תכנן פה את המכונה הזאת?
זה שאלה מצוינת, כי בעצם אם אתה חושב על זה, המכונה הזאת הייתה מעולה, מתוכננת פרפקט, אבל לחיות בוא נגיד 50 שנה, 60 שנה מקסימום, הדיזיינר לא עבד על איזשהו רעיון שיקח את זה לאזור ה-80 וה-90 שנה, חוץ מזה שיש גורמים נוספים כמו שאתה מכיר ויודע שעוזרים לזה שהלב בסוף למחלות לב, תורמים למחלות לב, האופי שלנו, האוכל שלנו, הפעילות גופנית ויוצא בזה. אבל בואו נחזור רגע לאותו מחקר,
בבקשה.
שבו בעצם ניסינו לקחת תאים יחסית צעירים של לב, ובעצם עשינו איזשהו סקרין, איזשהו, בדקנו המון המון מולקולות קטנות, קוראים להם, small molecules, ושאלנו האם אחת מהמולקולות האלה, שבעצם זה עושים רובוטים ענקיים כאלה, שבודקים 11,000 חומרים כאלה. מצאנו שם כמה מהחומרים האלה החדשים, שלא הכרנו אותם, לא ידענו עליהם שום דבר, בעצם גורמים לפעילות לתאים להתחלק, לתאי שריר הלב, הקרדיומיוציטים, להתחלק בצלחת. אחד מהחומרים האלה היה המולקולה הזאת עם שם מאוד מאוד סקסי, שנקרא שיקגו, סקאי בלו, השמיים הכחולים של שיקגו. באמת הוא יש לו צבע כחול, והוא שימש כצבע, אף אחד לא ידע שיש לו איזושהי פעילות שונה.
ולמה המולקולה הזו גורמת באזור התאים שם?
אז זהו, בהתחלה באמת ראינו שהיא גרמה לתאים שגידלנו בצלחת להתחלק. אמרנו, אוקיי, זה נשמע טוב, אולי יהיה לו פעילות מעודדת חלוקה, מעודדת יצירה בלב בוגר. ובאמת אנחנו לקחנו בעכברים וניסינו לעשות להם בעצם את התהליך הזה שאנחנו עובדים עליו של של בעצם התקף לב, אנחנו גורמים להם, ומנסים לרפא אותם אחרי זה. ואתה מזריק להם חזרה את החומר הזה, החומר הכחול, השיקגו הזה, ובעצם ראינו שהחומר עוזר לעכברים להירפא, כלומר, התפקוד של הלב שלהם.
רגע, אתה נעלמת לנו לשנייה, פספסנו חצי משפט, מה הוא בדיוק גורם להם?
הוא גורם להם לתפקד יותר טוב, כלומר, הלב מתפקד יותר טוב,
עכשיו, איך לו... בדיוק?
אז זהו. פה קיבלנו את ההפתעה, כי בעצם לא ראינו שלא התווספו בעצם תאים חדשים כמו שקיווינו בהתחלה, אבל שבעצם למולקולה הזאת יש איזשהו אפקט על כל מיני רקמות אחרות שקשורות בתהליכים של ההחלמה, בוא נגיד על המערכת החיסונית שלנו. למשל, הוא גורם לזה שהדלקת שנוצרת בפציעה, הרי בכל פציעה שלנו יש לנו היווצרות של דלקת, גיוס של תאים חיסוניים, והלב והחומר הכחול בעצם עזר לתאים לשמור על הדלקת בצורה יותר, בוא נגיד, מעודנת, נקרא לזה בצורה כזאת.
נשמע, אנחנו יותר ויותר לאחרונה שומעים על זה שדלקת היא גורמת לבעיות, ופחות פותרת, זה גם עוד בג במכונה שלנו, שזה הרי תהליך חיסוני שאמור לפתור או לשקם וכולי, תהליך דלקתי, ובסופו של דבר הוא הפך להיות סוג של בעיה.
אז בוא נגיד ככה, שאני חושב שאם הייתי מסכם את כל מה שאנחנו יודעים היום בספרות על דלקת, היא חרב פיפיות, כלומר, ברור שבלי דלקת לא נצליח לרפא את הרבה מאוד מהפציעות, בלי זה זה חייב להיות. אבל יותר מדי מזה, זה רע. כלומר, בגדול, אני מאוד מאמין היום בזה שאתה צריך למצוא את ה-right balance, כאילו את האיזון, את ה-fine-tuning הנכון, כדי שתהיה דלקת, אבל היא לא תהיה גבוהה מדי, היא לא תהיה חזקה מדי, כי מה שקורה בעקבות זה באמת כמו שאתה אומר, יש בעצם יותר צלקת ויותר הפרשה של אנזימים ויותר הפרשה של חומרים, מה שאנחנו קוראים להם מטריקס, שבעצם גורמים לזה שהלב הופך להיות יותר צלקתי ומתכווץ הרבה פחות טוב.
והמולקולה הזו מצליחה איכשהו לרסן את הדלקת?
בהחלט, כן. זה באמת מה שהראינו. הראינו שבעצם האפקט העיקרי שלה היא זה שהדלקת מוחלשת, היא יותר קטנה, היא לא נעלמת לגמרי, כמו שאמרתי, אבל היא יותר קטנה, והיא גם, בנוסף, המולקולה הזאת, יש לה אפקט ישיר על התא הקרדיומייצית. תא הקרדיומייצית הוא תא מיוחד. אתה יודע מה מיוחד בו, דודו?
לא, אני אשמח לשמוע.
הוא תא שמתכווץ כל הזמן, 24/7, כל שנייה מהחיים שלנו, הוא צריך להתכווץ. כלומר, יש לו בתוך התא קפיץ קטן. שבעצם כל הזמן הוא מתרחב ומקטן, מתרחב וקטן.
רגע, הלב שלנו הוא אוסף של התאים האלה?
נכון, הלב שלנו הוא אוסף של תאים כאלה, בערך 5 מיליארד בכל, בלב שלך ובלב שלי, ואתה יכול לאבד משהו כמו מיליארד תאים כאלה באירוע לבבי. ולכן מה שמצאנו שהשיקגו הזה עושה, זה שהוא משפר את פעילות ההתכווצות של הלב, שהיא תלויה בכל מיני תהליכים, בין היתר ביון שנקרא קלציום, ויש שם איזשהו שיפור של היכולת של התא הזה להתכווץ. אז כלומר, פתרנו פה שני דברים, לא הוספנו תאים חדשים, אבל עזרנו מצד אחד למתן את הדלקת, ומצד שני, שיפרנו את פעילות ההתכווצות של הלב.
שההתכווצות הזו היא גם קשורה לחשמל? זאת אומרת, זו תולדה של פעילות חשמלית?
כן, בדיוק. זה הפעילות החשמלית של הלב. הכניסה והיציאה של היונים האלה בעצם גורמים לדבר הזה, לתאים האלה להתכווץ.
טוב, אז מה מפריד בין הזרקה המונית של הכחול הזה למי שצריך?
תראה, יש לנו הרבה ניסיונות שאנחנו מנסים, הרבה התחלות שאנחנו מנסים לקחת חלקם, לקדם אותם לכיוון של תרפיה, לטיפול באנשים ובמחלות לב. בשביל זה אתה צריך לעבור הרבה מאוד שלבים, ניסויים בחיות יותר גדולות, ואחר כך ייצור, ואחר כך כמובן להתחיל לחשוב על ניסויים קליניים בבני אדם. אז יש לנו עוד דרך, יש לנו עוד כמה בפייפליין, אבל אנחנו, וזה מה שחשוב פה בעצם, זה להגיד שמה שלפני 5-10 שנים בכלל לא האמנו שהוא אפשרי, היום אנחנו רואים שהוא אפשרי, ואנחנו כבר מתקדמים לכיוון תרופות חדשות למחלות לב.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, במכון ויצמן למדע, פרופסור אלדד צחור, תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו חוזרים לאמריקה. עוד לא מלחמת העצמאות, עוד לא מסיבת התה, הבנו מעט את הרקע. כל מיני קבוצות, האלה יש להם אינטרס משיחי, רוצים לפתוח דף חדש במקום אחר. עדיין הייתה זיקה מאוד גדולה לממלכה הבריטית, זאת אומרת, לא הייתה מיד התנתקות.
היא הממלכה הבריטית.
כן.
יש אפילו אחד כמו בנג'מין פרנקלין, נכון? אולי מבין אבות המייסדים המפורסמים, ומגיע לו המוניטין האלו, איש יוצא דופן, שהוא מבקש באמצע המאה ה-18 למשוך יותר מהגרים לאמריקה, ואיך בעצם, מה הרטוריקה שהוא מאמץ כדי לשכנע הבריטים לחצות את האוקיינוס ולהעתיק את הבית לשממה, זה שהעתיד של הממלכה, עתיד של התרבות הבריטית המפוארת, הוא באמריקה.
הוא קצת צדק, לא?
ויכול
קצת,
להיות...
קצת, קצת.
הנה, אמרתי, הוא אדם ראוי, פרנקלין.
כן, זאת אומרת ששכנעו, זאת אומרת, התחושה הוא... הייתה שזה לא שלוחה אלא ההפך. הנה, זו ההתפתחות הטבעית של הממלכה.
הוא ממשיך, אפשר כן. לומר, את התפיסה המשיחית של המאה ה-17, אם כי אין כבר קשר לאלוהים, והוא עושה את זה במונחים חילוניים לחלוטין, וזה שאומר תנאים ותנאים החומרים, ותכף אני רוצה להרחיב את הדיבור, כי זה נורא חשוב פה.
כי שוב, אתה עושה גם בתרבות וגם בכלכלה, וזה מה שחשוב כאן.
וכן, ואי אפשר לנתק ביניהם, ואמריקה היא הוכחה חותכת לזיקה האדוקה בין תרבות לבין כלכלה, בין מוסר לבין חומר. רגע, איפה היינו? אז היינו בפרנקלין, אז הוא אומר, כל התנאים,
כן.
התנאים באמריקה הם שיטיבו עם המורשת, הבריטית, גם הכלכלית, גם הפילוסופית, גם התרבותית, גם הדתית, פרוטסטנטית. ולכן הוא אומר, אנחנו נממש את האידיאולוגיה, תפיסת העולם האנגלוסקסית שלנו כאן. ולכן העתיד של אנגליה היא כאן באמריקה, היינו אח. ולכן, והוא אומר את הדברים האלו 20-30 שנה לכל היותר לפני שבעצם... מנתקים דבר שמעיד על כמה חריף היה המשבר שהוביל את תושבי אמריקה הבריטים, אני חושב שזה הכינוי המדויק, תושבי אמריקה הבריטים, או בריטים תושבי אמריקה, לקבל החלטה כל כך מרחיקת לכת, ולהקים מדינה עצמאית.
אז בוא צמצם לנו את הפער, איך האנשים האלה ששוב ראו את עצמם כממשיכי, בבריטים האמיתיים וכולי, אז מניין היומרה הזו, הרצון בכלל, השאיפה להתנתק ממדינת האם?
אז זה בא מסיבות הרבה יותר פרוזאיות, פחות גדולות, פחות רעיוניות. מה שקורה, יש מלחמה. יש תמיד, אגב, תמיד מלחמות. זו מלחמה אירופאית חשובה, שנקראת מלחמת שבע שנים.
כן.
שמסתיימת ב-1763 בתבוסה של הצרפתים בידי הבריטים. וזאת מלחמה שבעצם מעלה את אנגליה, והופכת את אנגליה למעצמה הגדולה והחשובה בעולם כולו. אפשר לומר במונחים של היום, באמצע המאה ה-18, המלחמה הזאת הופכת את העולם לעולם אחד מעצמתי. והמעצמה הזאת היא אנגליה. אז הבריטים מתחילים, צריכים לעשות חושבים, מציעים את עצמה במצב חסר תקדים, מבחינת באמת הכוח שבידיהם, ומתחילים לתכנן כל מיני תוכניות, שאפתניות מאוד, בקשר לפיתוח של אימפריה שלהם. אבל התוכניות אלו כרוכות בהידוק הפיקוח והניהול על המושבות. באימפריה הבריטית, חובקת עולם. כמובן, תוכניות אלו קשורות להודו לא פחות מאשר לאמריקה הבריטית, לצפון אמריקה, אם כי המציאות בהודו שונה, ואולי יזדמן לנו קצת לפרט. אז מ-1763 יש בעצם ניסיון בריטי בידי הפרלמנט, הגוף השלטוני, היושב בלונדון, להכניס שורה של רפורמות, שיטיבו בעצם עם התנהלות האימפריה סביב לעולם. וזה דבר שלא מוצא חן בעיני התושבים.
מה כוללת אותה רפורמה? ניסו להקשות, להטיל מיסים? מה הם רצו?
כי המדיניות כלפי המושבות באמריקה התאפיינה במה שאפשר להגדיר אותה כהזנחה ברוכה. כן, אמריקאים הם לא התאהבו, והניחו או אפשרו למתיישבים באמריקה לנהל את עניינם שלהם באופן די עצמאי. היו להם גופי שלטון, בתי עם של כל מושבה ומושבה, אלו שיהפכו למדינות. היו להם בית נבחרים, נבחרו בידי המתיישבים עצמם, שם קיבלו החלטות לגבי מדיניות הפנים, בזמן שבלונדון לא התאהבו, יתר על המידה. בעצם הרבה מהכלכלה האמריקאית הייתה מבוססת על הברחות בלתי חוקיות, כי החוקים קבעו והיו אמורים להכריח את התושבים לסחור רק עם חברות אנגליות, רק בספינות אנגליות, אבל
זה לא קרה.
זה לא קרה. עכשיו זה קורה. עכשיו זה מתחיל. הבנת? עכשיו, זה לא שהם מחוקקים בהכרח חוקים חדשים, אלא מחליטים שהגיע הזמן לאכוף, להדק את הפיקוח ולהכניס רציונליזציה למערכת עולמית, ממש למה שגם אפשר לכנות מערכת גלובלית, כלכלית גלובלית, מנוהלת בידי הפרלמנט, יושב בלונדון, והם אומרים לעצמם, אנחנו לא יכולים להמשיך באימפריה שהיא מבוססת על ההברחות, והעלמת עין מכל מיני הפרות גסות, זה לא ייתכן שאמריקה, כלכלת אמריקה, כל כך חיונית לעתיד האימפריה, כפי שפרנקלין בעצמו לימד אותנו, שהכלכלה הזאת תתבסס בעצם על פעילות לא חוקית, לא כל
אז הם התכוונו לעשות סדר
יפה מאוד.
או לתקן את ההזנחה הזו, אבל זה לא בא טוב למתיישבים עצמם.
וזה לא בא טוב למתיישבים.
אנחנו נעצור כאן ומיד נמשיך את סיפור מסיבת התי. אנחנו רוצים לעבור לפרופסור דוד קטושבסקי, מהיחידה להנדסה סביבתית באוניברסיטת בן גוריון, בשל טכנולוגיה חדשה לטיפול בילדים שסובלים ממחלות במערכת הנשימה שפותחה על ידי אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם המרכז הרפואי סורוקה וחוקרים מהמרכז הרפואי לילדים בסינסינטי ומאוניברסיטת סינסינטי. מדובר בפולסים של לחץ אוויר גבוה ופולסים אקוסטיים שנשלחים אל דרכי האוויר והריאות על גבי זרם אוויר בלחץ נמוך כדי לטפל בחסימת דרכי האוויר ובהצטברות ריר. אנחנו מיד נבין את הדברים. שלום לך פרופסור דוד קטושבסקי. שלום לך
קטושבסקי, בוקר
קטושבסקי.
טוב, תודה.
לא ידעתי איך לבטא את השם וחיפשתי עכשיו בגוגל, אבל לא הופעת באנגלית, נכון, קטושבסקי. אז אני מתנצל. עכשיו בוא ספר לנו באמת על הטכנולוגיה הזו שנשמעת על פניו גאונית. איך אפשר לשפר את מערכת הנשימה הפגועה, ומדוע זה דווקא עובד על ילדים?
ובכן, במחלות כמו סיסטיק פיברוזיס ובונקוליטיס יש ייצור מוגבר של כיח או מוקוס בשפה המקצועית, והצורך בשיטה יעילה כדי לפרוץ את החסימות הללו ולהוציא אותם או לעזור לחולה להוציא אותם הועלה על ידי דוקטור יובל קברי מהיחידה לטיפול נמרץ ילדים בסורוקה. זה צורך יומיומי שיש להם שם, והרעיון שלנו הוא שילוב של שני סוגים של גלים, גל זרימתי וגל אקוסטי, שביחד, כמו שאנחנו רואים בניסויים במעבדה, פורץ באופן יעיל את החסימות הללו, ואף עוזר להוציא אותם. זאת אומרת, הוא מייצר שדה של לחץ שמאפשר או עוזר לחלקיקים האלה לצאת החוצה. ואנחנו כעת בפיתוח של מכשיר, הרעיון הוא לפתח מכשיר שלא יהיה רק לבתי חולים, אלא גם שימוש ביתי, ככה שזה יפחית את העומס גם על בתי החולים וכו'.
אז בוא ספר לנו, אבל איך הדבר הזה עובד? זאת אומרת, איך הוא מצליח לשחרר את הריר שמצטבר שם?
אוקיי, הריר הזה או המוקוס, חומר שנקרא חומר לא ניוטוני, בתחום הזרימה, והחומר הזה, כמו שאתה מערבב יוגורט והצמיגות שלו משתנה, החומר הזה, הצמיגות שלו משתנה הלוך ושוב, תוך כדי...
האמת היא שאנחנו מכירים את זה מקטשופ, שאתה יכול, הוא פעם נוזל, הוא פעם לא, והוא יכול לנוזל לא ניוטוני, אבל ככל הנראה זה באמת אותו דבר, אוקיי.
כן, 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 יש רשימה של חומרים כאלה, גם טחינה.
נכון, טחינה, נכון, שמשתנה פתאום, נכון, הצמיגות פתאום משתנה, נכון.
נכון, נכון, הצמיגות, וכאן מה שמעניין שהצמיגות פה משתנה הלוך ושוב בקצב מהיר, וזה מאפשר לנו, זה דווקא עוזר לנו, זה עוזר לנו לפרק את המוקוס הזה לחלקיקים שברגע שהם מפורקים לחבילות נפרדות, קל יותר להוציא אותם החוצה. ואנחנו רואים איך שזה אכן עובד במעבדה, והעניין הזה של מניפולציה, של זרימה, של חלקיקים, שאנחנו קוראים לזה גרופינג ואנגרופינג, אנחנו משתמשים בזה לא רק פה במכשיר הרפואי הזה, אלא גם בתחומים אחרים בענייני סביבה, כמו ללקוט חלקיקים מאקזוז של מכונית או במים. אנחנו מקבצים אותם או מפרקים אותם בהתאם לצורך ועל ידי תדרים שונים. כאן יש לנו שילוב של שני סוגים של גלים שבתדרים שונים, שאחד רוכב על השני וזה עוזר קודם כל לפרוץ את החסימה מהר מאוד, וגם לעזור לחולה או להוציא אותה גם בלי העזרה של החולה. זאת אומרת, זה שילוב של גם אפשרות להוציא את המוקוס הזה תוך כדי הפעלת המאמצים הללו, וגם החולה יהיה לו קל יותר להוציא את זה על ידי שיעול וכדומה. זה לא רק לילדים, דרך אגב, זה גם למבוגרים.
כן, זהו, כך פורסם, אוקיי.
כן, והפרויקט הזה הוא מתבצע בשיתוף פעולה עם בית החולים לילדים בסינסינטי, וכמו שאתה כבר אמרת, באוניברסיטת סינסינטי, ו-BGN, שהיא חברת המסחור של האוניברסיטת בן גוריון, גם רשמה על זה פטנט, וכרגע בעניין של חיפוש של שותף וכו'.
אבל הדבר הזה עובד, כן. נכון? נוסע ועובד.
הדבר הזה עובד במעבדה. אנחנו בטוחים שזה יעבוד גם כי אנחנו משתמשים בקנה מידה או גיאומטריות שדומות למה שקורה במערכת הנשימה. יש לנו אפשרות להתפצלויות כמו שיש במערכת הנשימה, ואז החסימה יכולה להיות לאו דווקא בקנה העליון, בטרחיה, אלא גם בהתפצלויות לאחר מכן, נניח באחת ההתפצלויות, ואנחנו רואים שזה פורץ את זה בקלות. אז זה מה שחשוב קודם כל, כדי שהילד או המטופל יוכל לנשום בצורה חופשית. ההוצאה של זה היא בנפיט נוסף, שזה גם כן קורה. זה דבר מאוד מעניין, השילוב הזה של הגלים, מבחינה מדעית, וגם העניין הזה שבאופן מקומי אתה מייצר אזורים של גל של לחץ גבוה ולחץ נמוך שהוא בכיוון הנכון, שהחלקיקים האלה ממש צועדים כמו מצעד החוצה. זה מדהים לראות את זה.
שבאמת הזכרת את הביטוי פולס אקוסטי, למה הכוונה? הרי מדובר בפולס של אוויר, נכון?
בסופו של דבר אקוסטיקה זה אוויר, אבל יש לנו שני מקורות של זרימה, זרימה בפולסים, כמו שתעשה עם משאבה או דבר מהסוג הזה, ומקור של אקוסטיקה, רמקול, פשוט רמקול שאנחנו שולטים בו על ידי מחשב, ובתדר ובעוצמה הנכונים, השילוב הזה, ביחד עם הפולצים של הזרימה, הוא זה שעובד יפה על המוקוס, ופורץ אותו מהר וכן הלאה.
אז הנה קיבלנו הוכחה שמוסיקה מסוגלת לרפא, אבל בצורה קצת אחרת.
כן, כן, אנחנו בהחלט גם עובדים בעוצמות שמתחת לסף הבעייתיות של שמיעה וכו', וגם מכיוון שזה בתוך מכשיר או בתוך מערכת הנשימה, אז אנחנו שומעים את זה פחות, נגיד ככה. כן, בכל אופן, השילוב הזה של זרימה ואקוסטיקה זה לא דבר חדש, זה חדש פה בעניין הרפואי הזה, אבל אנחנו כבר השתמשנו בזה בלחידה של חלקיקים ננומטרים באקזוז של מכונית וגם במים, כדי לנקות מי שתייה.
וואו, טוב, אחת זה נשמע שיטה מאוד מסקרנת, ושתיים אנחנו כמובן נשמח לגלות שזה באמת עובד ואפקטיבי בכל מה שקשור לבני אדם, לילדים וכו', כי זה באמת יכול להיות פתרון של לא מעט תופעות שנלוות למחלות נשימה, נכון?
נכון, כן. זה כן, זה מספר גדול של אנשים בעולם סובל מרמות כאלה או אחרות של חסימה במערכת הנשימה, זה לא רק ברונכוליטיס ו-CF, זה גם COPD של מבוגרים, ואם היה להם מכשיר רפואי בבית לשימוש עצמאי, זה היה פשוט מקל להם על החיים.
וואו, טוב, אנחנו כמובן מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור דוד קטושבסקי, מהיחידה להנדסה סביבתית אוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
ואנחנו רוצים לשוב עוד לא לאמריקה, אלא לכל ענייני האקלים. ועידת האקלים במדריד הסתיימה אתמול ללא מהלכים אופרטיביים משמעותיים. ההחלטה בוועידה היא ש114 מדינות מתוך ה200 שחתומות על הסכם פריז יגבשו יעדים ארוכי טווח להפחתת גזי החממה, אבל היעדים האלה לא ממש נקבעו, וגם לא נקבעו מנגנונים שיתמרצו את המדינות. בקיצור, זה לא, עוד לא משהו שאפשר לבנות עליו. והנה אנחנו מתבשרים שההתחממות הגלובלית פוגעת גם בציפור הנפש של כל מי שאוהב לגלוש בחופשות הסקי. כשהכל מתחמם זה אומר שגם השלג מתחמם, וכשהשלג מתחמם זה אומר שהוא כבר לא שלג. כתבה על כך פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אז מילא הרס כדור הארץ והים שהופך לחומצי והלבנת אלמוגים, אבל עכשיו הסקי, מה עוד נשאר לנו? שלום לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
שלום ובוקר טוב.
מה יעשו העשירים? אני יודע שזה לא רק עשירים אוהבים סקי, אבל בדרך כלל זה.
אז לכן, כמו שאמרת, ציפור הנפש שלנו נמסה. כן.
זאת אומרת שאתה עשיר, הנה גילינו מה מצבך הסוציו-אקונומי.
כן, בהחלט, כל המדענים הם כמובן עשירים מאוד.
אוקיי.
אז בעצם אנחנו מדברים פה על ענף הסקי, ענף שבעבר, כמו שאמרת, היה ענף שהוא נחלת הבורגנים, או עשירים היוצאים לחופשות סקי. היום הרבה מאוד אנשים, גם שאינם עשירים, נוסעים לחופשות סקי בכל העולם, והענף הזה מגלגל כ-70 מיליארד דולר בסך הכל. וכמו שאמרת, ועידת האקלים הסתיימה עכשיו, אבל בוא נזכיר רגע למה בכלל התקיימה ועידת האקלים. אז על פי ארגון המטאורולוגיה העולמי בחמשת השנים האחרונות, אנחנו מדברים על 2015 עד 2019, אנחנו הולכים מדי שנה ורואים שנים חמות יותר ויותר, כמעט בכל שנה, וחמש שנים האלה הם ככל הנראה חמש השנים החמות שהיו לנו בהיסטוריה של המדידות. הטמפרטורה בחורף באזור הארקטי למשל, אם אנחנו בעולם על ממוצע של עלייה של מעלה, אז באזור הארקטי עלתה בשלוש מעלות, מאז 1990 רק. בשוויץ, מכון המטאורולוגיה השוויצרי מודד עלייה כבר של שתי מעלות מ-1860 כשהתחילו שם המדידות. בגדול אנחנו רואים שיאי חום היסטוריים שנמדדו במהלך הקיץ האחרון ביולי וביוני, בצרפת, גרמניה, הולנד, כל מרכז מערב ומרכז אירופה, גרינלנד עם קצב המסע מטורף של קרחונים בקיץ האחרון, כשרק בחודש יולי המסע המוגברת שהייתה שם הוסיפה חצי מילימטר לגובה מפלס מהים העולמי. כך שהתופעות של שינוי האקלים נמצאות כאן איתנו כל הזמן ורק הולכות ומחריפות. וכמובן כשאנחנו מדברים על המסת קרחונים, אז זה נוגע גם לקרח היבשתי, ובמיוחד לקרח שנמצא בפסגות הערים, אותו קרח ואזורים שהם מושלגים באופן שגרתי בתקופת החורף, ומתפתחים שם קרחונים. אותם קרחונים אנחנו יכולים לראות בתמונות בגוגל, השוואות בין תחילת המאה ל-100-120 שנה אחר כך, ואנחנו רואים איך הם הולכים ונעלמים. ומסתבר שגם השלג, עונת השלג, הולכת ומצטמצמת.
זאת אומרת שמה שהשלג נמס מוקדם יותר, לא מצליח להתגבש, מה בדיוק קורה?
נכון, זה, בגדול זה גם וגם וגם, כי אם אנחנו מסתכלים על פסגות הרי האלפים, אז הקרחונים שם איבדו מהנפח שלהם כל שנה בממוצע כאחוז משנות ה-70, זה אומר 50 שנה, זה אומר 50% מהנפח שלהם כבר עבד, ואם המגמה הזאת יימשך, אז עד 2050 כמעט לא תפוי להישאר מהם כלום, בין 50% ממה שיש עכשיו יישאר ל-10%, זאת אומרת, ממש כאילו העלמות כמעט בכלל של הקרחונים, ועונת הסקי או עונת השלג בערי האלפים מ-1960 עד 2017 התקצרה ב-38 ימים. היא מתחילה 12 יום מאוחר יותר ומסתיימת 26 יום מוקדם יותר. עכשיו, זה לא רק שוויץ, גם כשאנחנו מסתכלים על צ'ילה, בצ'ילה, באזורים שבהם היה יורד שלג בחורף, 4 מטר של שלג. מסתכלים על 2018, באותם אזורים ירד רק 3 פעמים שלג, הצטברו על הקרקע לא יותר מ-30 סנטימטר ממנו, והשטח שבו מצטברים משקעי השלג קטן מדי עשור בין 5% ל-10%. זאת אומרת, האזור שאפשרי במקרה הזה גם לסקי, הולך ומצטמצם. ויותר מזה, בצ'ילה, בערי האנדים, מחקר שפורסם לאחרונה ב-Nature Scientific Reports, בעצם מצא שמעבר להתחממות ולהמסה, יש עלייה בזיהום, זיהום של חלקיקי פיח ובכלל חלקיקים שמצטברים בתוך אותו שלג שיורד, בתוך אותו קרח שמתחיל להיווצר, והשלג הופך כהה יותר, וכשהוא כהה יותר, קרינת השמש, כמו שאנחנו יודעים, אפקט האלבדו, ההחזר של השלג יורד, אותו שלג סופג יותר מקרינת השמש, מתחמם. הפער הוא, זה לא פער מאוד מאוד גדול, אבל זה מגיע עד 2.8 ואט נוספים למטר רבוע, וכמובן שזה עוד איזשהו גורם קטן ככה שגם המחיש לנו שזיהום האוויר מגיע גם לפסגות הערים, וגם ממיס לנו עוד קצת את השלג. אז זה מה שקורה כרגע, ויש כל מיני פתרונות. הפתרונות הם...
אותי, רגע לפני שנגיע לפתרונות, אותי מעניין גם לשמוע מה דעתך על מה שקרה בוועידת האקלים, או לפחות אם תוכל להסביר לנו מדוע לא הוחלט שם על משהו אופרטיבי. זאת אומרת, מה הפחד הגדול של המדינות להחליט שמתחילים לפעול?
אז תראה, אני לא הייתי בוועידה, אבל אני יכול רק להעריך שברגע שארצות הברית מראה נכונות לסגת מכל ההסכמות, זה מקשה מאוד על מדינות גדולות כמו סין, שהיא המדינה בעצם שמייצרת כיום את מרבית פליטות גזי החממה, אבל אם נסתכל לאורך השנים, פליטות גזי החממה שנצברו, נצברו במדינות המערב, בארצות הברית, באירופה, מדינות שבהן היה עיקר הייצור שעבר בעשורים האחרונים לסין. אז יכול מאוד להיות שלסינים קשה לעמוד או לקחת על עצמם התחייבויות, ולהודים ולמדינות נוספות, ברזיל גם עם נשיא שלא כל כך מסמפק את הנושא הזה של שינוי האקלים בכלל, כך שבסופו של דבר היו על הפרק כמה דברים. אחד זה להנהיג מכסות, מין בוסט של מכסות פחמן. שתיים זה להעביר כספים בעצם, כמו שמתחייב מהסכם פריז, נחל מ-2020, כ-$100 מיליארד בשנה מהמדינות המפותחות למדינות המתפתחות, על מנת שיוכלו להיערך לנזקים שאותם גרמו המדינות המפותחות. ואותו טראמפ קצת מתנגד לנושא הזה של העברת מיליארדים של דולרים למדינות אחרות.
שוב,
יש לנו פה שילוב, כן.
עניין האקלים הפך להיות שוב שנוי, עוד עניין שנוי במחלוקת, אפילו במחלוקת עובדתית וכולי. אז בואו נחזור באמת לפתרון השלג, ננצל את לפתרון המסע המהירה של השלג, ננצל את שתי הדקות שנותרו לנו. איך אפשר בכל זאת לשקם את מצב השלג?
אז כמובן שיש פתרונות, אבל הם פתרונות מלאכותיים. יש מה שנקרא תותחי שלג, בעצם מכשיר שלוקח מים, מרסס אותם אל האוויר וגם מקפיא אותם תוך כדי, ומייצר לנו, הוא משתמש גם באוויר קר שנמצא באזור, אבל מייצר לנו בעצם שלג מלאכותי. באתרי סקי, לדוגמה, אל קולורדו בצ'ילה, השקיעו $4 מיליון בקניית תותחי שלג. הם אמורים להגיע להשקעה בסוף של $10 מיליון בשנים הקרובות. גם אצלנו בחרמון קנו תותח שלג כזה. יש תותח שלג איטלקי שאמור להיכנס לפעולה בהתאם לתנאי מזג האוויר. אבל יש טענות כנגד אותו שלג מלאכותי שהוא קשה יותר ועלול להיות מסוכן יותר בעת ההחלקה. אבל בסופו של דבר, כמובן שבשביל לייצר את השלג הזה אנחנו צריכים לשאוב הרבה מאוד מים מהסביבה של אותו אזור. זה יכול גם לבוא על חשבון הטבע, הנחלים שם, וזה כמובן לא, וזה צורך אנרגיה, וכמובן זה לא פתרון אופטימלי, כי כשאנחנו הורסים ומשמידים את הטבע, לשקם אותו, לייצר לנו תנאים מלאכותיים, זה הרבה יותר קשה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, המנהל המדעי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, תודה רבה.
תודה לכם, ויום טוב.
סיבת התה. אז פרופסור מיכאל זקים, אנחנו מבינים מדוע אנשים הגיעו ליבשת אמריקה, מדוע הם ראו את עצמם כבריטים המקוריים, הטובים יותר, הנכונים, המגשימים איזושהי שאיפה בריטית וכולי, הוקמו שם מושבות. מהי אותה, ורגע, הגענו בסופו של דבר לרצון של החברים בלונדון להקשות, או לשאול שאלות, או להחמיר.
להחמיר, להקשות, לאו דווקא, להכניס רפורמות.
כן, אבל רפורמה היא לא
תמיד... ברוח הקדמה, כצורך השעה, כיאה בכלל העידן המודרני, הליברלי, שדורש מהמדינה ליטול אחריות ולנהוג באחריות כלפי האוכלוסייה כולה וכו' וכו'.
כי הם לא אהבו את עניין ההברחות וכו'.
אז הכוונה, מה שאני מבקש בעצם לומר, שבלונדון תופסים את עצמם כפועלים ברוח נכונה והחיובית שאמורה להיטיב גם עם התושבים הבריטים באמריקה. האמריקאים במובן הזה הם השמרנים, הם מבקשים בעצם לא לשנות, לשמר את הסטטוס קוו, את הדברים, את השגרת החיים כפי שמתפתחת מזה 100 שנה, 150 שנה, ולא מעוניינים, לא ברפורמות ולא בקדמה ולא בהידוק הפיקוח או ייעול השלטון.
הם כבר התרגלו לזה באמת עשרות שנים שזה מתנהל ככה.
איך אנחנו קראנו לזה בשעה הקודמת? הזנחה הברוכה שאפיינה את
המדיניות
האימפריאליסטית. אבל עכשיו, בעקבות הניצחון המזהיר של הבריטים במלחמה, שבה הם הביסו את הצרפתים והפכו לאימפריה החזקה בעולם, אי אפשר להמשיך תמול שלשום. צריכים בעצם להכניס...
אז יש
ניהול ואדמיניסטרציה אפקטיבית.
אוקיי, אז מה הם עשו? אז הם הורידו הוראות או מה הם עשו מהמתיישבים?
אז גם לאכוף וגם בעצם להטיל מיסים חדשים. הם מבקשים בסך הכל, הרי השקיעו הון לא מבוטל באותו ניצחון. אגב, המלחמה גם התנהלה ביבשת אמריקה ולא רק באירופה.
אוקיי.
בכלל מגמה במאה ה-18, כאפשר לקרוא לזה האירופניזציה של אמריקה, כולל המלחמות שמתנהלות באירופה, גודשות עכשיו גם לתוך העולם החדש, ומבקשים שהבריטים היושבים באמריקה צריכים גם ליטול חלק בהוצאה הכרוכה במלחמה שהגנה עליהם מפני הצרפתים ובעלי בריטה האינדיאנים. אז שוב, הכל נתפס כנורא נציונלי ונכון והוגן. והוגן. בסך הכל גם הפרלמנט שותף בנבואה הזאת שאמריקה היא היהלום בכתר, תרתי משמעה, והיא בעצם מבשרת את העתיד ומבטיחה עריבה לעתיד האנגלו-סקסי.
אבל עם כל הכבוד לרשימת הערכים וזה, לא, מי אז... רוצה לשלם כסף?
אז מי רוצה לשלם? זה, אגב, זה מעט מאוד כסף. אז כאן,
כן? אז
מעט
לא
מאוד זהיר ביותר, וגם בעקבות המחאה שמתארגנת במושבות באמריקה, כולל חרם על היבוא מאנגליה, כדי לפגוע במשק התעשייתי הצעיר והחדש, בטקסטיל ובמוצרים מוגמרים אחרים שאמריקאים, או תושבי אמריקה, אני עדיין מייסס לקרוא להם אמריקאים, כי הם בעצמם עדיין מחשיבים את עצמם כבריטים לכל דבר, או אולי בריטים יותר טובים, מחרימים את היבוא כדי לפגוע ולשכנע להפעיל לחץ, לחץ שמועיל בהחלט, ומבטלים את המיסים, אבל זה לא עניין של כסף בסופו של דבר. אנחנו הגדרנו מקודם את אמריקה כהזדמנות עסקית אולי במהותה עוד מהמאה ה-16, אבל כאן נכנסים גם עקרונות, אידיאולוגיה, תפיסת עולם, תפיסת מוסר לתמונה שאין לזלזל בהם בכלל. כי מקובל על תושבי אמריקה שאנגליה של האימפריה מבסטת את הסחר הבינלאומי. ברור, יש להם תפקיד בחלוקת העבודה, יש להם צורך להשתלב בתוך מערכת הגלובלית הזאת כמגדלי חומרי הגלם שאחר כך מוכרים לתעשיינים באנגליה, שמאבדים את החומרים האלו, ושולחים חזרה לשווקים בחווי העולם, כולל במושבות באמריקה, וכך עניינים אמורים בעצם לפעול, להתנהל, ולשם כך צריכים פיקוח. לא, לא, אין כאן ליברליזם, אין בכלל תפיסה של שוק שיודע לבסט את עצמו ולנהל את עצמו. כולם מפוקחים מדי מאשר ליפול באילוזיות מהסוג הזה. אז מה אחת?
אמרת עכשיו את אחד הדברים.
ובכל זאת לא מרוצים איתו.
אוקיי, טוב. מיד נדבר על הכלכלה של ארה״ב היום, ואיך זה קשור לכל הדבר הזה, אבל כי אתה שותל כל מיני זרעים בדרך. אוקיי.
כן, כי יש כל מיני זרעים.
כן, מעניין.
מה שכן, מה ש... המיסים, הרי הכלכלה באמריקה בשלב הזה, במאה ה-18, היא כלכלה מאוד רכושנית, אבל אפשר להתייחס לרכושנות אמריקאית כרכושנות ללא מטרות רווח. הרי כמעט כל המתיישבים יושבים על קרקעות ששייכות להם. זה דבר מאוד יוצא דופן בעולם בכלל, וגם בעולם האנגלוסקסי במאה ה-18. לשם כך, קמת וחיצית את האוקיינוס והתיישבת בעולם החדש, כי רק בעולם החדש מזדמן לך בעצם לתבוע בעלות, לקבל בעלות על קרקע משלך, של משפחתך למעשה. וזאת כלכלה רכושנית, וזה קניין פרטי, משפחתי, אבל זו כלכלה גם שמתנהלת ללא כסף, ללא רווח כאמור, שמבוססת בעצם על שווקים מקומיים לכל היותר, שיתופי פעולה בין שכנים. משק הבית לא מקיים את עצמו, הוא מבוסס על שכנות טובה. שכנות טובה שזה לא משחק סכום אפס, כפי שיתפתח אחר כך בכלכלת השוק. אין מנצחים ומפסידים, אין מרוויחים ומפסידים, okay. כולם צריכים. וכאן, אז מה, אז תחשוב, ב-1763, 4-5, כל שנה יש איזו גזירה חדשה, אתה נאלץ בעצם לשלם בכסף על מוצרים שמגיעים ממדינת האם. אבל אין כסף. אין כסף במערכת. אז אנשים מתחילים לחשוש לעתיד הקרקעות, הנכס שלהם, כי בתי המשפט הם עלולים לנשל את הנכס אם אינך עומד בחובות שלך. וכאן החשש הגדול.
עד כאן, עד הקרקע שלנו.
זהו, עד כאן, וזה אגב, זה גם ויכוח באותה מאה, וזה ויכוח עד עצם היום הזה, אפשר לומר, על כמה מותר לריבון להתערב עד כדי נישול של הרכוש הפרטי. הרי אלו בדיוק השנים שמתחילים לדבר על חיים, חירות וקניין. וקניין, זאת התוספת המשמעותית של הליברליזם שבדרך כזכויות טבעיות. מה זה זכות טבעית? זכות שקודמת למדינה. כלומר, למדינה אסור לגעת בזכויות האלו, כי הן טבעיות, הן קודמות לכל התארגנות או כל התאגדות אנושית, פוליטית, מדינית. חיים, חירות אולי מובן מעליו, אבל גם קניין. גם קניין אחר כך בהכרזת העצמאות, זה יהפוך לחיים בפתיח המפורסם, חיים, חירות ואושר, ג'פרסון
לא
כותב,
קניין.
נכון? אבל האושר, דווקא העברית מאפשרת לנו את המשחק, שהם היו מאוד מודעים לו, שהאושר באלף או בעין, והתשובה היא בהחלט, כן, אין נוח. כלומר, הקניין הזה, הקניין הפרטי, המשפחתי, הוא ערב לעצמאות של כל אדם ואדם מפני השלטון. וכאן בעצם המדיניות האימפריאליסטית החדשה, יוצאת מלונדון, נתפסת כאיום קיומי, למעשה על המהות של ההתיישבות באמריקה, כהתיישבות רכושנית, קרקעית, אבל מוסרית מאוד. זה אנשים שמדברים, שבעצם מטריסים, וכאן אנחנו מתקרבים לתה דווקא, מטריסים נגד השחיתות הבריטית לעומת תיהור נפש האמריקאי.
טוב, זה מעורר הרבה מאוד מחשבות, וכמו למשל, אתה דיברת על הבסיס העבדותי של ארצות הברית, האם בכלל הקפיטליזם מבוסס על עבדות? היום כשאנחנו מדברים על קפיטליזם, האם יש עבדות מודרנית שהיא הכרח המציאות בחברה קפיטליסטית? האם יש לזה שרידים? וגם על משמעות הקניין היום, אני מנסה
לחשוב. טוב, קופצים, קופצים ממש.
נכון, אז קדימה. אני רוצה לעצור כאן, אנחנו נשמע שיר, ואז נגיע למסיבת התה, אבל אני כן רוצה להבין איך אנחנו היום מושפעים, כי אנחנו נולדנו לתוך...
אשמח מאוד למשוך את הסיפור עד היום, כי אנחנו עוד חיים בעולם הזה, של חיים, חירות ו... זכויות הקניין.
עושר, עושר, קניין.
והליברליזם בכלל, ואולי הדעיכה של הליברליזם בשנים האחרונות, חיים בתחושה שאולי המשטר הזה אוטוטו נופל לנו.
מעניין מאוד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם אפשר למדוד את גודלו של הברק? ברקים הם אחת מתופעות הטבע המדהימות שקיימות בכדור הארץ. קביעה ספרותית משהו. אבל כלי מיפוי חדשים מסייעים לנו לגלות מהם גודלם של אותם ברקים. כלי מיפוי שעושים שימוש בלוויינים, מיד נבין מדוע זה חשוב. כתבה לדברים פורסמה בלייב סיינס, ואנחנו רוצים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר, שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
אז רגע לפני שנדבר על הכלים האלה, אולי תלמד אותנו מהו בעצם ברק, שאלת השאלות.
כן, ברק זה ניצוץ חשמלי שמתרחש כאשר השדה בין שני מוקדי מטען בתוך ענני שערה עובר ערך מסוים, בערך מיליון וולט למטר, ואז האוויר, שהוא בדרך כלל מבודד מבחינה חשמלית, הופך להיות מוליך. אז הניצוץ הזה מתפשט לו בתוך מרכזי מטען חיוביים ושליליים בתוך העננים, לפעמים גם הוא מוצא את דרכו מחוץ לעננים כלפי פני השטח, ואז פוגע בחפצים שבולטים מהפני השטח, שיכולים להיות בניינים, אנטנות, אבל גם בני אדם, כמו שהיה בישראל לפני מספר שבועות, וגם בשבוע שעבר, אני יודע שנפגע חייל שניווט בצפון. כלומר, הניצוץ החשמלי הזה מפצה, הוא מנסה לחבר בין מטענים בקוטביות הפוכה, פלוס ומינוס. אפשר לחשוב על ענני שערה כעל סוללות גדולות או בטריה ענקית, שפשוט המתח בין הקצוות הוא מגיע לערכים כמעט דמיוניים של מאות אלפי אם לא מיליוני וולט.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על גודל של ברק, הכוונה היא למעלה, הנפח שבו הוא פועל,
אז אפשר
להבין את המדידה.
אפשר להגדיל את זה כהמרחק של אורכו מתפשט הניצוץ החשמלי הזה, מה שאנחנו קוראים תעלת ההתפרקות של הברק, ובדרך כלל מדובר על מרחב אנכי, כי כולנו מכירים ברקים שיורדים מהעננים, מאיזשהו מוקד מטען, או החיובי או השלילי בתוך הענן, כלפי מטה, והאורך המקובל הוא 10-15-20 קילומטר במקרה של סופות, שהעננים מאוד מאוד מפוסטחים מבחינה אנכית. מה שהמחקר החדש דווח עליו, ושאני ראיתי חלק מהחוקרים בשבוע שעבר בכנס האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה בסן פרנסיסקו, הוא ברקים מסוג אחר, שמתפשטים דווקא אופקית לטווחים עצומים של מאות קילומטרים, ואת זה כמובן אי אפשר לראות מהקרקע, משום שהמרחק שאתה יכול לראות הוא מוגבל בסופו של דבר, וגם הברק מוסתר על ידי העננים. אנחנו רק רואים את האור מהבהב, ולא רואים למעשה את כל התעלת התפרקות באופן שבו היא מתפשטת. לשם כך יש צורך במערכות אחרות שאותה נזכרת, ומדובר בלוויין חדש ששוגר לפני 3 שנים, ונכנס להיות מבצעי לפני 2 שנים, קוראים לו Global Lightning Mapper, או ממפה הברקים הגלובלי. זה חיישן שיושב על 2 לוויינים גיאוסטציונריים, כלומר, לוויינים שנמצאים בגובה 36,000 קילומטר מעל פני כדור הארץ, ולכן נמצאים במסלול הקפה כזה שהם כל הזמן מסתכלים על אותה נקודה, מה שמאפשר למפות היטב את מה שמתרחש מתחתיהם. אגב, כל הלוויינים המטאורולוגיים, לוויני מזג האוויר, הם כאלה, גיאוסטציונריים, מסונכרנים עם המסלול ההקפה של כדור הארץ לקצב הסיבוב של כדור הארץ.
וזו שיטה שמאפשרת רק למדוד את גודלם, את הטווח, או שאפשר גם לחזות ברקים? והאם אפשר בכלל לחזות ברקים?
זאת שאלת מיליון הדולר, ושאלת יפה, כי המטרה הייתה בראש ובראשונה של 2 הלוויינים האלה, להסתכל ולמפות סופות בזמן אמת, כדי שיאפשרו, תאפשרנה התצפיות הללו, לחזאים לתת התראות לכאן הסופה מתקדמת, מה שאנחנו קוראים חיזוי לעכשיו, now casting, כמובן כדי לתת התראות, אם זה לתעופה, אם זה לתחבורה, אם זה לאנשים שלא ייצאו לפעילויות בחוץ, כי אפשר לזהות על סמך רצף של ברקים, פחות או יותר בעזרת אלגוריתמים של למידת מכונה, מה שאנחנו קוראים machine learning, לפתח אפליקציות אפילו שאומרות לך, תקשיב, יש עכשיו סופה מול חיפה בים, עוד 25 דקות זה הולך להיכנס לזור אקות, טבריה וכדומה. בישראל עוד אין לנו את היכולות האלה, אבל בארצות הברית ובחלק ממדינות אירופה כבר מפתחים את היכולות הללו, על סמך, כמו שאמרתי, תצפיות לוויין בזמן אמת. עכשיו, השיא שעליו מדובר רק לסבר את אוזני המאזינים, אם לוויין רגיל הוא 20 קילומטר, במקרה הקיצוני, לוויינים, נצפו לוויינים בשנות ה-60 וה-70 של 100 קילומטר או 130 קילומטר. המדובר כרגע על לוויין, ה-GLM הזה, שתפס ברק מעל טקסס באוקטובר לפני שנתיים, שאורכו היה 500 קילומטר.
וואו.
הוא התחיל בדרום מערב טקסס, והגיע עד צפון מזרח אוקלהומה בארצות הברית, עבר מרחק כביר כולל קנזס, וזה ברק אופקי, אבל בנקודות מסוימות לאורך ההתפשטות שלו, 500 קילומטר, הוא מתחבר לנקודות פגיעה בקרקע, והוא ייצר תוך כדי ההתפשטות הזאת עוד משהו כמו 77 ברקים שנבעו מאותה תעלת התפרקות ראשית, מהם 40 פגעו באדמה, כמובן ללא נפגעים למרבה המזל, אבל זה באמת מה שאנחנו קוראים מגה פלאש, ברק על קיצוני בגודלו, הם נדירים החברה האלה, אבל מדי פעם אנחנו רואים אותם מהחלל.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה וחלל, תודה רבה לך.
בבקשה דודו.
ואנחנו חוזרים לפרופסור מיכאל זקין, אנחנו רגע לפני מסיבת התה, לא רוצים לשלם, לא רוצים, אל תיקחו לנו את האדמות, אנחנו כאן, מה אתם רוצים מאיתנו?
אנחנו הריבונים.
אנחנו, מה עכשיו אתם באים לנו עם...
זכות הטבעית שלי להחזיק לא רק בחיים ובחירות שלי, אלא ברכוש.
הביטוי הזה זכות טבעית. שוב, אני מאמין שיש לנו זכויות טבעיות. ובכל זאת, אז זו הרי רקמה פתוחה, מה שנקרא במשפטית. אתה יכול להכניס בפנים מה שבא לך. אבל זה בסדר, אוקיי.
אוקיי, אבל הצליחו בכל זאת לזכות בהסכמה די רחבה, שאלו זכויות שאין למדינה בעצם לגעת בהן.
ואז הנה, מה, אז איך נעשתה ההתארגנות הזו?
אז רגע, אז יש שרשרת של ניסיונות בריטי, כן. לשנות את כללי המשחק ולהכניס רפורמות, אז מטילים מיסים, מיסים על בולים, מיסים על סוכה, מיסים על שורה של מכסי מגן, הכל על מנת להפוך את התנהלות האימפריה, חובק את העולם הזאת ליותר רציונלית ויותר מועילה לכל הנתיני הכתר. אמריקאים מתארגנים, תושבי עוד לא ארצות הברית, תושבי אמריקה מתארגנים, מצליחים כל מיני אמצעים, כולל חרם על היבוא מאנגליה, שזה בעצם שם המשחק, זה לשם כך בכלל אימפריה היא בכלל קיימת, להדוף ולחבל בתוכניות של הבריטים. אז הגענו ל-1770, 1772. אגב, גם ההתארגנות הזאת, ההפגנות או ההתנגדות לרפורמות באימפריה, מקבלות גם פן אידיאולוגי מאוד חזק, כי תושבי אמריקה מדברים על השחיתות שבעצם מזינה, היא המוטיבציה למעשה לשינויים, והם לא קונים את ה... את סיפור הכיסוי הזה של רפורמות, הם חושבים שבעצם לוקחים להם כסף כדי להביא אותו רכוש מאמריקה, כדי בעצם להיטיב עם המקורבים לצלחת באנגליה.
אז זו שחיתות אמיתית או שהם המציאו?
וחוגים קולוניאליסטיים אחרים, בכאלה שיושבים בהודו, חברת הודו המזרחית בדיוק פושטת את הרגל, ואלו אנשים חזקים מאוד בלונדון, הם בלבדיל מהקולוניאליסטים באמריקה לא יושבים בהודו, הם יושבים בלונדון, ולכן יותר חזקים. ואז מתפתחות גם כל מיני תיאוריות, קונספירציה באמריקה. לאמריקה יש נטייה קונספיטוריאלית חזקה לאורך כל השנים, אבל כבר מזהים אותה.
לכולם, לדעתי, מדביקו את כל העולם.
משהו, אבל ב-70, 71, 72, מסתמנת רגיעה. הנה, הצליחו פוליטית להדוף את התוכניות, לעצור את המגמה הזאת, למתוח את השרירים שלהם, ובכל זאת הבריטים בשלהם, ומנסים פעם האחרונה, ועכשיו כאן מס חדש על התה. והתה, אז הנה, זה הפן המוסרי שהזכרתי, או האידיאולוגי מקודם. האמריקאים אומרים, אנחנו מסוגלים לחיות בלי, אנחנו לא מושחתים, אנחנו חיים על פי התואר, אולי זה המורשת של הפיורטנים, הטהורים, שהתיישבו כאן 150 שנים קודם לכן, ולכן אנחנו, במקום התה שלכם, שהם הופכים לאיזה סמל של האריסטוקרטיה המושחתת, המתירנות הלא מוסרית, אנחנו נסתפק בתירס האינדיאני. הנה, זה בעצם המענה, הסמל ההפוך, שהוא בעצם מסמן את ההסתפקות במועט.
זאת אומרת, התה היה סמל לדקדנטיות, למשהו אריסטוקרטית.
כן, והניצול המעמדי והעוני שכל כך אופייני לתרבות או חברה בריטית לעומת החברה והתרבות האמריקאית שאין בה עניים, זה על פי המיתוס הלאומי שכבר מתפתח, כי הרי רק באמריקה כל אחד יכול לשבת על קרקעות משלו. והוא עושה את זה, הוא הופך לבעל קניין לא על מנת להתעשר, כמעט להפך, על מנת לזכות בעצמאות שלו, עצמאות צנועה של ההסתפקות במועד, זה ממש הופך לסיסמה, סיסמה שבאמצעותה מטריסים כלפי הבריטים, מי אתם שמטיפים לנו מוסר, okay. מוסר מדיני, מוסר פילוסופי, מוסר. לא מובן. וכאן באה מסיבת התה. עכשיו תבין את האירוניה.
כן.
שבכלל בכינוי הזה, זה מוכיח של אמריקאים בכל זאת, יש חוש הומור, משהו.
זו מסיבת תה, אגב, או שזו פארטי, שזו
קבוצה כזה. אז מתנגנת קבוצה, וכאן זה שייך גם למאבקים פנימיים בתוך המחנה שמתנגד למדיניות של אימפריה. וזה מאוד חשוב, כי המאבקים האלו יימשכו גם אחרי העצמאות. אל תוך השנות ה-80 של המאה ה-18, כשנאבקים בעצם על האופי של המדינה החדשה, כן. שהוא לא מובן מעליו. על כל פנים, התארגנות של בעלי מלאכה מקומיים, אנשי בוסטון, מתארגנים ועולים על הסיפון בישון לילה, כדי בעצם, לפני שיספיקו לפרוק את הסחורה, שזה התה שיש על התה מס, נכון, והמה זה בעצם המטרה כאן, וזה מתנגדים, והם משמידים את הרכוש, את הקניין, מרוב אירוניה, זה אולי שיא האירוניה, הנה האנשים הכי רכושניים שפועלים על מנת להגן על הקניין כזכות טבעית, הנה בעצם פוגעים בקניין של אחד אחר, אבל על מנת לשרת את האומה, וכך בעצם מציגים את הפעולה הזאת, החריפה מאוד, ופעולה שגם נועדה לחבל בניסיונות להתפשר עם הבריטים. כי בעצם החוגים האלו של תושבי בוסטון, בעיקר בעלי המלאכים, המתנגדים לסוחרים של בוסטון, שגם הם מתנגדים לבריטים, אבל הם מוכנים לפשרה, הם פושרנים הרבה יותר מאשר, זה אפשר כמעט להפוך את זה לחלוקה מעמדית, אפילו עימות מעמדי, בתוך המחנה הפטריוטי, בין הבורגנים, הסוחרים האלו, לבין מישהו יהפוך במאה ה-19 למעמד הפועלים, בעלי המלאכה, שהם יותר קיצוניים מבחינת תפיסת העולם. הם דמוקרטים, אפשר לומר, והם לא מעוניינים בפשרה. הם רוצים להתנתק מאימפריה, בין השאר על מנת להקים סוג חדש של מדינה, שאין לו אח ורע בכל העולם, שקוראים לה רפובליקה. רפובליקה שנשלטת בידי האזרחים שלה, לא בידי הריבון, הוא כל אזרח ואזרח, אין יותר מלך. וזה מה שחשוב להם. ולכן הם פועלים כדי להסלים את המצב, אגב, בהצלחה מרובה, ולמנוע כל אפשרות של פשרה. וכאן המחנה שלהם, מחנה דמוקרטי אפשר לומר, הרדיקלי אפשר גם להתייחס אליהם, מצליח בעצם לשים קץ לניסיונות אלו, לגשר לפערים, כי בעקבות הפעולה הזאת, בעצם הבריטים סוגרים, מטילים סגר על נמל בוסטון. זה אחד מהערים החשובות, בוודאי חשובה בכל אזור ניו אינגלנד, כלומר החלק הצפוני של צפון אמריקה.
אוקיי, ומה המשמעות של הסגר הזה?
תחשוב, מה המשמעות של הסגר, שמטילים סגר?
אין יותר חומרי גלם שנכנסים לשם?
אין יותר סחורה בכלל, שלא נכנס ולא יוצא. כלומר, הכוונה היא לחנוק, ואיך גם צריכים לאכוף את הסגר, ואיך עושים את זה? שולחים צבא. שולחים צבא, צבא יושב בתוך בוסטון, כדי למעשה למשטר את המצב, לאכוף את ה... את המדיניות המחמירה הזו, ומכאן עד לפרוץ המלחמה שיקרה באמת בבוסטון או סביב לבוסטון בעוד כשנתיים, בעצם שנה וחצי, אז המרחק הוא קצר מאוד. אבל חשוב אולי גם לציין, אפילו כשמתחילים לראות זה בזה, באביב 75, אין עדיין הכרזת עצמו, אין עדיין עצמאות, אין הכרעה היסטורית לגבי עצמאות, יש עדיין ויכוח, חילוקי דעות בתוך החברה האמריקאית.
אבל כן היה צבא באמריקה, צבא בריטי.
אין צבא, יש צבא, יש מיליציות מקומיות של החוואים המקומיים. יש בעצם חשדנות חריפה כלפי צבא. ולכן זה עוד דבר שמציג את הצד הזה של לשגר כוח צבאי לבוסטון כפרובוקציה בלתי נסבלת.
טוב, אני עוד לא הבנתי עם איזה חלק להזדהות. למרות שאני, בטבעי שלי אני מזדהה עם האמריקאים, כי סתם כן אני אוהב לבלות שם. ולדעתי כן הקימו משהו מגניב בסופו של דבר. אבל שוב, כשאני מדבר על אמריקה, אני מדבר על מנהטן, אתה אומר שיש אמריקה אחרת. נכון? יש גם אמריקה שהיא לא נראית כמו מנהטן. בוא נעצור כאן. שלושה שיודעים. תופים! איך תופים משנים את המוח? מוחם של מתופפים, באופן קבוע ולאורך שנים, שונה במבנה ובתפקוד ממוחם של אנשים שלא מתופפים, כך עולה ממחקר גרמני חדש. לפי המחקר, שאגב במהלכו עשו החוקרים שימוש גם ב-MRI, במוחם של המתופפים יש פחות סיבים באזור החיבור העיקרי בין שני חצאי המוח, אבל הסיבים עבים יותר, והאזור במוח שאחראי על מוטוריקה מאורגן בצורה יעילה יותר. אנחנו רוצים לברר, שורה תחתונה, האם לשלוח את הילד לחוג תופים או לא? שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום דודו, מה נשמע?
מה זאת אומרת? לכל אדם יש מוח קצת שונה, לא?
נכון, אבל אנחנו יודעים ספציפית לגבי מוזיקאים, לא רק מתופפים, אלא באופן כללי אנשים שמנגנים הרבה שנים,
כן.
שבאזור המוטורי של המוח, שזה בעצם האזור ששולח פקודות לשרירים, מתרחשים שינויים די משמעותיים, בגלל שהם בעצם מפעילים קבוצות שרירים מאוד ספציפיות בצורה מאוד אינטנסיבית. כן, תחשוב על בן אדם שמתופף 17 שנה, והוא עושה המון המון תנועות עם האצבעות, שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם, אז הקורטקס המוטורי שלו, שוב, אותו אזור ששולט על השרירים, מתחיל להתארגן, ככה שהאזורים שמפעילים את השרירים, שעובדים כל הזמן כשהוא מתופף, צריכים להיות הרבה יותר יעילים.
טוב, אני מנסה להבין, האם נגינה בפסנתר למשל, זה משהו שגם משנה את ה... שוב, זה גם קשור כמובן למוטוריקה, אבל קצת אחרת.
כן, כן, גם יש מחקרים על אנשים שמנגדים בפסנתר, יש מחקרים על אנשים שמנגדים בכינור, אז שם אתה רואה באמת הרבה מאוד שינויים באזורים ששולטים באצבעות, כי יש שם המון המון עבודה מאוד עדינה ורגישה עם האצבעות, ועכשיו במחקר הזה הראו שזה קיים גם אצל מתופפים, למרות ששם באמת שמו דגש, כמו שאמרת, פחות על האזור המוטורי עצמו, ויותר על איך המידע עובר מצד אחד לצד שני של המוח, כי הם בעצם אומרים שם וגם מראים שמה שייחודי אצל מתופפים זה שהם מאוד מאוד טובים בלהפעיל את שתי הידיים במקביל, אפילו אם הידיים עושות דברים שונים, שזה משהו שלנו נורא נורא קשה לעשות.
הם מפתחים ממש את היכולת הזו, כן?
כן, כן, בגלל שהרבה פעמים, אתה יודע, יד אחת צריכה לתופף בקצב אחד, והיד השנייה צריכה לתופף בקצב השני, אז הם מפתחים בעצם איזושהי יכולת מאוד מרשימה של מין תנועתיות כזאת... מתואמת בלי להתבלבל, וזה כנראה באמת בזכות החיבורים המאוד מאוד משמעותיים שנוצרים שם בין שני החצאים של המוח.
זאת אומרת, סיבים עבים יותר שמחברים, למרות שהטענה היא שיש פחות סיבים.
יש פחות סיבים, אבל הם יותר עבים, וככל שהסיב הוא יותר עבה, זה אומר שהוא הרבה יותר יעיל בלהעביר את התקשורת מצד אחד לצד שני של המוח. והם גם הראו שבאופן כללי, כשנותנים למתופפים כל מיני מטלות מוטוריות, ואתה משווה אותם לקבוצת ביקורת, המוח שלהם עובד פחות, מה שאומר שהוא פחות מתאמץ. זאת אומרת, כל המערכת המוטורית שלהם הופכת להיות הרבה יותר יעילה.
פש, מעניין מאוד, יש לי כמה חברים מתופפים שהם, לא בטוח שהם מאוד עצלים ולא פרודוקטיביים, אבל בסדר גם, אוקיי, לא, זה מעניין, אבל...
אני דרך אגב חושבת שצריך לעשות מחקר על מה קורה במוח של אנשים שחיים עם מישהו שמתופף, וגם שאלה מעניינת.
או שכנים, גם שכנים.
או שכנים, גם, כן.
טוב, זה כמובן מדהים הקשר הזה, או השינוי במוח שלנו, שהוא תולדה של איזו מיומנות שאנחנו עמלים עליה במשך שנים, אבל זה אומר שבהכרח זה טוב יותר, זאת אומרת, נכון לשלוח את הילד לחוג תופים, ראוי לשלוח אותו לחוג, או שעדיף משהו סולידי יותר?
אני חושבת שבאופן כללי מוזיקה, לא רק תופים, כן, תופים, שוב פעם, מי שחי בבית עם תופים, הוא צריך לעשות לעצמו את ה... את החישובים לטווח רחוק, אם הוא מסוגל לעמוד בהרבה שנים.
כן, למרות שלמען הגילוי נאות, יש גם טופים אלקטרונים וכו', יש כל מיני פתרונות שמאפשרים לך עדיין.
נכון, אז אני אגיד שבאופן כללי, נגינה בכלי מוזיקלי, מהרבה מאוד בחינות, לא רק ברמה המוטורית, אלא גם מהרבה בחינות אחרות, הוא עושה דברים מאוד טובים למוח.
אנחנו מקווים שאנשים ממשיכים לשלוח את הילדים ואת הילדות שלהם לחוגים האלה, וזה לא נגמר.
אני בטוחה, אני בטוחה בזה.
כן, טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה למרכז הבין תחומי הרצליה, תודה.
בשמחה.
ואנחנו חוזרים לאמריקה, עדיין טופים, והנה, זהו, בלגן באמריקה.
בלגן, מאבק, מלחמה.
עוד לפני ההכרזה.
ובקיץ 1776 מתקבלת ההחלטה להתנתק מאימפריה ולהקים מדינה עצמאית, ולא סתם מדינה. וכאן בעצם המהות המהפכנית בכל מה שקורה. למרות שהמניעים הקוראים הם די שמרנים, אנחנו שמנו לב שהאמריקאים בסך הכל מבקשים, תושבי אמריקה מבקשים לשמר את הסטטוס קוו מפני השינויים שהבריטים מבקשים להכניס ליחסים אימפריאליסטיים. אבל הנה התוצאה היא מהפכנית, ואולי בגלל החוגים היותר רדיקליים האלו שבין השאר יזמו את הפעולה הזאת על הסיפון בלילה קר באמצע דצמבר ב-1773. ומה כל כך מהפכני להקים, לא סתם מדינה אלא רפובליקה. כן, מבנה שלטוני סוג ש...
מן הפרטת הריבון או השבת הכוח אל העם.
שבעצם מעביר את הריבונות אל האזרחים עצמם, שאין בעצם עוד מדינה בעולם בשנים האלו, שהיא מורגנת בצורה הזאת, להדיח את המלך כמובן, ולהחליף אותו עוד לא בנשיא, אין נשיא עדיין, כי אין חוקה עדיין, אלא בעצם באזרחים שנבחרים, שבוחרים בנציגיהם ומקבלים את ההחלטות.
וזה היה להם קל להיפטר מהרעיון של מלך? זה לא משהו שהוא טבוע, הוא פתולוגי כבר ב...
מסתבר שלא, מתברר שלא. אם כי המאבק הפנימי הוא חריף, יש כאלו שמתנגדים בכלל למאבק הזה, להתנתקות, אבל מעניין אותנו יותר המאבק שנמשך בתוך המחנה הפטריוטי, כלומר, המחנה שמצדד בהקמה של רפובליקה. כי אם אפשר לומר שהסוגיה שהנחתה את המאבק עד אותו קיץ 76,
okay.
הייתה סביב השאלה של home rule, מי אמור לשלוט, מי צריך לשלוט באמריקה, הוכרה על ידי כך שהאמריקאים ישלטו בעצמם. אבל אז מתעוררת בדיוק, מיד שאלה נוספת, לא פחות גורלית, וזה מי בעצם שולט באמריקה. מי רשאי ליטול חלק כאזרח בעל זכויות בפוליטיקה ובשלטון. ועל השאלה הזאת מתפרצים מאבקים מזוינים, אפשר כמעט להגדיר אותם כעוד מלחמות אזרחיות קטנות, וואו. בכל מדינה ומדינה. בארצות הברית, אפשר כבר לקרוא להם מדינות ולא מושבות, כל 13 מדינות לאורך בעקבות בעצם ההצלחה, הניצחון על אנגליה וההקמה של רפובליקה, עכשיו המאבק, והמאבק הזה ממשיך, אני חושב, מה שראינו באותו לילה ב-73 בנמל בוסטון, העימות הזה בין הסוחרים היותר שמרנים, היותר עשירים, המחוברים היטב במערכת כלכלית, מסחרית, גלובלית, לבין בעלי מלאכה וחוואים שחיים בתוך כלכלה הרבה יותר קטנית, ללא כסף, ללא רווח, ודוגלים ברעיונות ביותר דמוקרטיים. אז מה המאבק? ואני חושב שהאימות החריף ביותר, אולי זה כבר לא יפתיע אותנו, היא מתרחש במסצ'וסטס. ויש שם התארגנות של יוצאי הצבא, אותם גיבורים שנלחמו בשחיתות, במושחתים הבריטים, כדי להשיג את העצמאות הקרקעית, הרכושנית, הנשגבת של הרפובליקה החדשה, עכשיו יוצאים לקרב נגד מי? לא הבריטים, נגד אלו שהבנקאים והיבואנים והאליטות שיושבים בבוסטון,
כאן באמריקה,
ושוב מטילים עליהם מיסים כדי להחזיר את החובות. כלומר, זו אותה רטוריקה, אומרים, אנחנו נאבקים על הבית מפני הנישול, כי אנחנו לא מסוגלים להחזיר חובות בכסף, ומכריחים אותנו, אבל מי זה הם? זה כבר לא המלך ולא הפרלמנט.
זה מעמד שאליו הם מתנגדים, כמובן.
אז כאן אימות קשה, מבקשים, מה בין השם, דורשים להוציא לדוגמה את אסיפת העם, ובכלל את הבירה, אל מחוץ לבוסטון. הם רוצים להעביר, לקרב אותו לאיפה שהם יושבים, באזורים הכפרים יותר, המערבים, שלא, אגב, זה מזכיר לנו למה בכלל בעוד 10 שנים ימקמו את הבירה הפדרלית, וושינגטון די-סי,
כן.
בשום מקום. איפה הייתה הבירה הלאומית לפני שהקימו את העיר הזאת, אתה יודע?
לא.
בניו יורק, אהובה עליך.
ודאי.
חייבים להוציא את הפוליטיקה, את השלטון מההון. כלומר, השלטון היה קרוב מדי לוול סטריט בניו יורק.
זה משהו ש... אז הנה... אני מנסה לחשוב אם זה ככה בישראל, אבל אוקיי, לא, לא.
הנה, לא, במאה ה-18 גם המיקום הגיאוגרפי חשוב. נכון? אז חשוב להוציא, להרחיק את השלטון מההון. מצד שני, יש כאלו שדוגלים בדיוק בהידוק הקשר בין הון לשלטון. המפורסם מביניהם זה אלכסנדר המילטון, גיבור העל של שנים האחרונות. ממש סלב לכל דבר, שהוא בעצם, הוא התמנה לשר האוצר הראשון של ארצות הברית, לא מעט בזכות היכולת הגאונית שלו, בעצם לגייס את בעלי ההון לטובת המדינה החדשה, באמצעות כל מיני הטבות עבור ההון, אז אולי לא מפתיע אותנו שהוא הגיבור של ימינו, נכון, מישהו שבעצם תכנן ועיצב את מערכת הון ושלטון בארצות הברית, אבל היו מתנגדים, ולמתנגדים האלו היינו, אני חושב, נכון לקרוא להם היום פופוליסטים, הרבה יותר דמוקרטיים, מטילים דופי או מסתייגים או מפחדים למעשה, מההשפעה היתר של עשירים, וחוגים גם זרים, מדובר בכלכלה גלובלית, נכון? המילטון רוצה למשוך כל מיני משקיעים זרים, ובעיקר בריטים. בריטים? אותם מושחתים שעכשיו ניהלנו מלחמה של 7 שנים, כדי בעצם להתנתק, לנתק את ההשפעה ולהחליש את ה... לא, הנה, מחזירים אותם דרך הדלת האחורית. על השאלות האלו נאבקים ונלחמים לאורך שנות ה-80, גם במסצ'וסטס, אבל כאמור, כמעט בכל מדינה ומדינה. וזה עימות בין מישהו שמכנה את עצמו דמוקרט, אלו החוגים הכפרים יותר, המתנגדים להשפעת הכסף על מערכת הפוליטית, לבין הרפובליקנים, בלי קשר למפלגה של היום,
כן.
שדוגלים אמנם בהקמה של רפובליקה, אבל רפובליקה שחשוב ששולט, שולטים בה חוגים אחראיים, חוגים עמידים, בעלי הנכסים, שיודעים לכבד, אגב, את זכות הקניין. הנה, הכפרים האלו, החוואים, לא רוצים לשלם את המיסים שלהם. אז האליטות מטיפות מוסר בהם, גם הם מגייסים את הסיסמאות מהמאבק באנגלים, שאומרים, אתם חייבים לכבד את דיני הקניין, חייבים להחזיר חובות. מה זה לא להחזיר חובות? זה יחסם בעצם, זה יערוס את הרכושנות שהיא המסעד של רפוד. אז
שני הצדדים משתמשים בריטוריקה.
אני לא בטוח, אמנם כהיסטוריון מסתייג משהו מההכללה הגסה הזו, והקפיצה 200 פלוס שנה קדימה, אבל אני לא בטוח שהאימות הזה לגמרי עבר מן העולם.
אז איך זה...
בין פופוליסטים לבין האליטות.
אז אתה יודע מה, בוא ננצל את 3 הדקות שנותרו לנו, ונראה עד כמה נשארה במערכת היום בארצות הברית, אבל לא רק, באמת, שרידים של אותה תקופה. האם אנחנו עדיין מושפעים?
אני בוודאי מושפעים גם במיתוסים הלאומיים, שאני גדלתי עליהם לדוגמה. אבל אני חושב שגם הפוליטיקה, גם הריטוריקה וגם הפוליטיקה, גם המאבקים על כוח והגדרה של כוח, ולמי מגיע, מי, who rules it home, מי צריך לשלוט כאן, מי צריך ליטול חלק במשחק, לא, זה לא משחק, בשלטון, בוודאי רלוונטי גם היום. הרי הם מביאים את החוקה בסוף שנות ה-80, כדי לסתום את הגולל על התפיסה הדמוקרטית. כי החוקה מרחיקה את הרחוב מההשפעה על המדינה, בכל מיני אמצעים שאין לנו זמן לפרט אותם, אולי בתוכנית אחרת.
אוקיי. איך הגיעו אגב להגדרה?
אבל הדבר הכי חשוב שהחוקה עושה, היא אוסרת על המדינות להדפיס כסף. כלומר, אין כבר, היא מנתקת את ההשפעה או השליטה בכמות הכסף, בערך הכסף מהרחוב. ואני חושב, אל תוך הממשל הפדרלי הרחוק, יושב בוושינגטון, לא קרוב לאף אחד, ומבוצר ומוגן בידי החוגים הנבחרים, באמצעות מערכת ייצוגית מרוחקת מהעם, וזו הכוונה, ועל זה עדיין נאבקים גם היום. מי בעצם, רואים אפילו במלחמת הסחר של טראמפ היום חלק מהניסיון הזה להעביר אולי את השליטה חזרה אל הרחוב.
ובסופו של דבר כוננה חוקה וכולי. איך אגב הגיעו לניסוח של סעיפי החוקה? אם כבר אנחנו מדברים על הרבה מאוד אינטרסים והרבה מאוד קבוצות וכו', אז איך אפשר להגיע, אנחנו פה לא הגענו לניסוח שמוסכם על כולם.
כן, זה שאלה מורכבת, תשובה עוד יותר מורכבת כמובן, על רגל אחד, וסליחה על הנימה הקונספירטיבית.
כן.
חשוב היה להביס את הדמוקרטיה, שמאיימת בעצם על השלטון התקין, על פי התפיסה של אבות המייסדים. ורואים את זה, הם גם אומרים את זה במפורש, כי הדמוקרטיה עדיין היא ערך גבולי, גובל בגנאי, וכותבים בפדרליסטים, זה רשימות מאוד מפורסמות להגנת, או סנגוריה, שמלמדות סנגוריה, לחוקה החדשה, אגב, מתורגמים לעברית, אומרים בפה מלא, שדמוקרטיה היא שמסכנת את עתיד הרפובליקה.
וואו, תודה מעומק הלב לי, פרופסור מיכאל זקים, חוקר כלכלה ותרבות של ארצות הברית, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על שעתיים מרתקות. תודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקיר, המפיק אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל מקום ובכל זמן באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.